שלום וערב טוב. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בהגדה של פסח. ואכילונו בפעם הקודמת ודנו קצת בלשונה של ההגדה. כפי שאתם שמים לב, אנחנו נשתמש בהגדה אחידה, כדי שנוכל כל פעם להגיד עמוד פלוני, ולא נצטרך לחפש. אז יש לכם פה אגדה יפה מאוד, שמסופקת לכם על ידי ראש יהודי. עמוד 8. לחמה עניה, דיאכלו אבהתנה בארעה דמצרים. כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. השתה הכה. באיזו שפה קראתי? ארמית. יפה מאוד. לשנה הבאה, באיזו שפה זה? עברית. בארעה דישראל, ארמית. השתה עבדי, ארמית. לשנה הבאה, עברית, בנחורין, ארמית. בנחורין, זה בארמית, אין מה לעשות. אז נקרא, מה זה הקשקוש הזה? מה זה הסיפור הזה? עוברים מארמית לעברית, ארמית לעברית. כאילו שהסטארטר לא מצליח להשתחרר. הצלחנו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? זה כבר בעברית. כן, לפי מה שלמדנו בפעם הקודמת, היציאה מן הגלות, זאת היא היציאה מן הארמיות לעבריות. הדגמנו זאת על ידי הסיפור המפורסם שבו מופיעות שתי מילים בארמית בתורה. מה הן שתי המילים? יגר סהדותה. מה זה יגר סהדותה? גל עד. יפה. זאת אומרת, כשיעקב עוזב את בית לבן, לראשונה בהיסטוריה יעקב הופך להיות ישות לאומית, מדינית, פוליטית, עצמאית. אז על גבול ארץ ישראל, כלומר על גבול המעבר שלו ממצב של גלות למצב של עצמאות, נעשה החילוף בין השפה הארמית לשפה העברית. כלומר, הארמית היא השפה הגלותית של עם ישראל. לפי זה היא גם השפה של התת מודע שלנו. כלומר, המודע העברי, מדבר עברית. התת מודע העברי מדבר ארמית. מובן מה שאני אומר?
אז מה המשמעות שלך בגלל
שנכנסת? אוקיי, קודם כל דיברנו על זה גם בשיעור שעבר, אז אני לא מבין למה אתה שואל את זה עכשיו עוד פעם. אבל קודם כל אני רוצה להבין את הנושא הזה של התת מודע, אוקיי? מה זה התת מודע של איזושהי שפה? הכוונה שיש הנאמר, ויש מה שלא נאמר, אבל הוא שכבת שכבת, תודה רבה, הוא שכבת היסוד. עכשיו נשאלת השאלה, מאיפה אבותינו למדו לדבר ארמית?
זו הייתה שפה בינלאומית במזרח התיכון.
זאת הייתה השפה הבינלאומית במזרח התיכון. כך טוען זאב. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. תני לי לדחות אותו. זה לא נכון. כי השפה הארמית הפכה להיות השפה הבינלאומית בתקופה הרבה יותר מאוחרת. בתקופה הבבלית, הפרסית. אז הארמית הפכה להיות השפה הבינלאומית. אבל בימי האבות, הארמית הייתה מדוברת רק בקבוצה קטנה מאוד, הארמים שהיו עם קטן בהתהוות, וכמו שאמרה אסתר בצדק, אבותינו למדו לדבר ארמית אצל לבן, לבן הארמי, בתואל הארמי וכדומה, נכון? טוב, עכשיו נשאלת השאלה, מה?
אתה הביא ארמי עברית.
האם זה הפך לעברית או חזר להיות עברית? אני גומר עם ההוגיה ואני אסביר לכם הכל.
איך אברהם דיבר עם שרה בדרך לארץ ישראל? באיזה שפה?
אמרתי שאני גומר עם ההוגיה, לא? אמרתי שאני גומר עם ההוגיה, ואז אני אתייחס. פשוט לא אסתטי. נגיד ככה, אם אנחנו חוזרים על הסיפור של ספר בראשית, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שאבותינו היו צאצאי אדם ושמו עבר, נכון? עבר, מן הסתם הייתה לו שפה כלשהי. איך סביר לכנות את השפה של העבר?
עברית.
מהעבר יצאה שושלת שלמה של אנשים, פלג, יוקטן, ראו, סירוג, נחור, תרח. כל האנשים האלה, איזו שפה דיברו?
עברית.
עברית יש להניח, נכון? מאיפה באו אבותינו אלה? מאיזה ארץ באו?
או טורקיה או צפון
סוריה. זו שאלה
מהעבר בעצם. את אומרת שזאת שאלה, והרי היה שזאת שאלה שאני שאלתי אותה.
בארץ חוקרים אנחנו לא יודעים. אבל כנראה מפה,
מכנען. את אומרת דבר מאוד מעניין. אתם שמעתם מה שוורה אמרה? וורה אמרה שאבותינו הקדמונים באו מכנען. ואני שואל, מניין לזאת? אולי אני רואה שצריך קצת להקדים כמה דברים. אין לי תישו, אז אני בינתיים סובל. אבל מה שרציתי לומר, כשאנחנו פוגשים לראשונה את המשפחה הראשונה של אבותינו בתורה, דיברנו על זה כשלמדנו פה את ספר בראשית, ראינו, תודה. מה אתה מתרגש? תודה רבה. סליחה. כשאנחנו פוגשים לראשונה את המשפחה של אבותינו בתורה, אנחנו מוצאים אותם באור כסדים. אור כסדים איננה המכורה, איננה המולדת של אבותינו. הרי אור כסדים, כשמה כן היא, היא האור של של הכסדים. הכסדים הם לא עבריים. אז מה עושים אבותינו באור כסדים?
הם גלו מחרם אולי.
זאת אומרת, אם אנחנו מוצאים קבוצה אנושית שלא נמצאת במקום שלה, איך קוראים לזה?
פליטים.
פליטים, גולים, משהו כזה, נכון? אבותינו הגולים. והם היו, הם גלו, אבל מאיפה?
חרן.
אתה אומר מחרן, ואני שואל אותך, מניין לך זאת?
יש איזה סימנים שאחר כך הם חוזרים בדרך לארץ, הם חוזרים דרך חרן, וכנראה שהייתה שם משפחה.
כתוב יפה מאוד.
אז אני אגיד לכם.
זה
אני רוצה לענות. עכשיו הגיע הזמן שאני אענה. כי אחרי כל הוויכוחים, הגיע הזמן שאני אענה. אבותינו הקדמונים באו מארץ כנען. איך אני יודע? כאשר יוסף נמצא במצרים בבית הכלא, הוא פונה אל איזה פקיד מצרי גבוה, הוא מבקש את עזרתו כדי לצאת מבית הסוהר. והוא מספר לו, גונבתי מארץ העברים. מהי הארץ שממנה נגנב יוסף?
ארץ
כנען. זאת אומרת שבשיחה עם איזה פקיד מצרי, הוא הרי לא ידאגי, הוא לא ידבר בחידות, הוא ידבר איתו בצורה גלויה. היה הדבר ידוע מקדמת דנה, שהארץ הזאת שממנה יוסף נלקח, היא ארצם של העברים. אברהם הוא קבוצה קטנטנה, אתה לא קורא ארץ שלמה, חבל ארץ שלם, על שם משפחה אחת. מה?
ארץ
ישראל קרויה על שם עם ישראל. עם ישראל זה עם.
אבל
זה משהו גדול.
ישראל זה היה יעקב, השם של יעקב.
כל זמן שישראל זה היה שמו של אדם פרטי, לא קראו לארץ בשם ארץ ישראל. אחרי שהתיישב בארץ הזאת העם הגדול ישראל, אז קוראים לארץ הזאת ארץ ישראל.
דרך אגב, אם הבדואים הם המשפחה שלנו, אז גם הם קוראים לפי שבטים, שמות השבטים הם לפי בתי האב.
זה מאוד מעניין, אבל זה מחוץ לנושא, ולכן ירשה לי כבודו לא להתייחס. בסדר, עכשיו אני רוצה להבין פה עוד משהו. אם אבותינו באו מארץ כנען, מה הם עושים באור כסדים? באור כסדים.
עושים קדים.
נתקעו שם. הם בגלות. אבל מה קורה בגלות הזאת? וימות הרן על פני תרח אביו, בארץ מולדתו באור כסדים, אנחנו רואים שיש ענף מסוים של המשפחה שמת, ואיך הוא מת? אז יש רק רמזים במקרא. המסורת של התורה שבעל פה משלימה את זה, ואומרת שהייתה רדיפה נגד העברים באור כסדים. והרדיפה, איך הייתה מתבצעת? היו מכניסים את העברים לתנורים. לתנורים. כן? ואז באותו דור שיש בו שלושה אחים שהם פליטי העברים הקדומים, אלוהם אברהם, הרן ונחור, שליש מן האומה נשרף בתנורים של אור כסדים. בעקבות כך אנחנו רואים תנועה של עזיבת אור כסדים. מי יוזם את התנועה הזאת? אבי המשפחה, ושמו תרח. כן? תרח. מה היה המקצוע של תרח? הייתה לו חנות לאידיאולוגיות. היה מייצר אידיאולוגיות ומוכר אותן. מקצוע עברי עתיק. כן? היה שם את האידיאולוגיות על המדפים, והגויים היו באים וקונים. זה פשוט מדהים. כן? ייצור אידיאולוגיות, מקצוע עברי עתיק. עכשיו, תרח, אבי המשפחה, בעקבות הרדיפה באור כסדים, מחליט לעזוב את אור כסדים. לאן הוא רוצה להגיע?
לכנען.
וזאת מניין לכם? כי זה כתוב. נכון, ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. מה דוחף את ראש המשפחה לנסוע לכיוון ארץ כנען? כי זאת בעצם ארץ אבותיו. כלומר, אבל למה הוא מחליט לעזוב את ארץ גלותו? בגלל הרדיפות. כלומר, בגלל הרדיפות, אבי המשפחה מחליט שחוזרים אל ארץ האבות. האם יש לתרח איזשהו מניע דתי, רוחני, בתנועה הזאת? ממש לא. כלומר, התנועה של תרח היא תנועה בעלת אופי, אפשר לכנות אותה במונחים מודרניים, חילוני. כלומר, עכשיו, מה שמאוד מעניין זה שהסיפור של התורה על עם ישראל מתחיל מסיפור של משפחה גולה וכיצד היא יוצאת מגלותה. זה נקודת המוצא של עם ישראל. איך לצאת מגלות? ככה מתחילים. מעניין.
זה גם יציאה בעקבות שואה מסוימת.
בעקבות שואה. כן, המוטיבציה איננה בעלת אופי רוחני גלוי, אלא להפך, מוטיבציה לאומית, אינטרסנטית בסופו של דבר, של השתוקקות אל ארץ האבות כשיש צרות בגלות. ככה זה מתחיל. למה הם גלו לאור כסדים ולא למקום אחר? או בכלל, למה הם גלו? שמעתם את השאלה? כן? שמעת את השאלה, יונתן? למה הם גלו? את רוצה תשובה? התשובה היא, אינני יודע. אתה יכול לכתוב ספר. כל זה נשאר בשביל שזאב יוכל לכתוב ספר. למה הם גלו? אנחנו לא יודעים. אבל מה שברור זה שהם גלו, והם רוצים לחזור אל ארץ אבותיהם. עכשיו, התורה מספרת כך, ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן ארן בן בנו, ואת שרי כלתו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן, וישבו שם. בחרן המשפחה נתקעת. התוכנית לעלות לארץ כנען נתקלת במעצור, וצריך לברר מה עצר את התנועה הזאת אצל אבותיהם. יש בוכתות של כיסאות כאן, אפשר לשבת. אני ודאי לי שיש פה כיסאות, אני ראיתי. טוב, בקיצור, מה גורם אם כן שאבותינו נפגעו בחרן?
היה להם טוב שם.
אז אני אגיד לכם מה גרם להם. לפי הסיפור של התורה, אחד משלושת האחים של יעקב, גם אני לא. ורה, אני איתך. בסדר. בקיצור, לפי הסיפור של התורה, אחד מן האחים של אברהם, ושמו נחור, ישב כבר אז בחרן, ואז יוצא שמן הסתם, הוא פוגש את אבא שלו, אומר לו, אבא, איזה יופי, יצאת מאור כסדים, אתה חי. מה קרה להרן? מת, נורא חבל. אבא, לאן אתה רוצה להגיע? בני, אני חוזר לארץ האבות. אומר לו, נחור, אבא, השתגעת? אתה יודע מה קורה בכנען עכשיו? בינתיים יש כנענים, אתה רוצה להסתבך שם? איזה אינטיפאדה תהיה לך? נכון, באור כסדים שורפים את העברים. אבל בחרן, דווקא זה גויים טובים. הם ארמים, הם מדברים ארמיקאית, ונוכל פה לקיים קהילות מסגשגות, ולהצליח שמה, להפיץ את הרעיון הקוסמופוליטי של העבריות בעולם כולו, בשביל מה לך להסתבך עם, עם הכנענים האלה. וזה כנראה מה שהביא את תרח להיתקע בכנען. כן, בבקשה.
אם
עברית
ותרח
מתאים
לשני
הגיאוגרפיים,
אז
איך
זה
יכול
להיות
שהם מתאים
את
הרמה
בתוך עברית?
לפי זה אברהם איננו העברי הראשון, כי אם העברי האחרון. כלומר, הוא היה האחרון של העם העברי הקדום, בני בניו של עבר, אותו עם עברי גלה, והפליט האחרון, השריד האחרון של הזהות הזאת, שמו היה אברהם. יוצא אברהם הוא העברי האחרון. אני איתך. בסדר? עכשיו, מה? רגע, רגע, אתה מגיע, אתה הולך מהר מדי. אני אדם מאוד איטי, ואני מבין לאט. עכשיו, מה שאני, כן, מה? כי כשאדם בורח מן האש, זה לא מסיבות דתיות. לא, כן, כלומר, רוצים לשרוף אותו.
אני יכול להגיד שהוא גם עובד עם מי, הוא כבר לא יהודי או יהודי,
כן, אבל הוא לא רצה, הוא לא רצה. יש איזו התעקשות, יש איזו זהות מיוחדת, אבל הזהות המיוחדת איננה ההצדקה לבריחה. כלומר, הבריחה היא בגלל האש. זה שרצו לשרוף אותו, זה בגלל שיש לו ייחוד. זה נכון. אבל הייחוד הזה מצידו היה משאיר אותו באור כסדים. אם הכסדים היו מספיק ליברליים כדי לא לשרוף עברים, אז הוא היה נשאר שם. ברור? כן, מה?
אני רוצה להכיר את השאלה, כי אני שמעתי שעברי הכוונה לממשיך של התורה של עבר ואמונה באל אחד. אז כאילו יכול כל המחלוקות מסתדרות. למה גלו? מבחינת סיבות דתיות, כי היו רדיפות נגד המאמינים בערך אחד.
אני רוצה לאכזב אותך. אני רוצה לאכזב אותך. האמונה באל אחד לא התחילה עם אברהם ולא התחילה עם העברים. האמונה באל אחד היא אמונה עתיקה של האנושות האלילית העתיקה. עוד הרבה לפני כן, כולם האמינו באל אחד. כל המיתולוגיות האמינו באל אחד, בראש כל הפירמידה של האלילים. כך שזה לא היה חידוש. אבל אם תרשו לי, רגע, אני רוצה פה להיכנס לנושא שנוגע להגדה של פסח. אני לא סתם ללמד אתכם עכשיו את כל התורה. אני בא להצמצם להגדה של פסח. אנחנו רואים שאבותינו נכנסו לאיזשהו פיתוי. הפיתוי של העברי בדרך לארצו זה להפוך לארמי. ואז יש איזושהי התיישבות של הזהות העברית במסגרת קוסמופוליטית קרובה. לזהות העברית, אבל לא זהה, וזה הארמיות. ומכאן, ועכשיו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לעזוב את חרן, להגיע לארץ ישראל, הוא אומר לו, לעזוב את הארמיות ולחזור לעבריות. כשהוא מחליט לחזור לעבריות, או יותר נכון, לשחזר זהות שכבר נעלמה, בעצם הוא, קוראים לזה ישראל. כלומר, ישראל זה מי... זה העברי שעבר דרך הארמיות וחזר להיות עברי. מובן מה שאני אומר? כן. בבקשה. את שואלת, אני שמעתי. ורה אומרת שהיא לא שמעה. טוב, אני אחזור על השאלה כדי שוורה גם תשמע. את אומרת, האם, מה זאת אומרת לחזור לארץ כנען? הרי זאת הפעם הראשונה שמדברים איתו על הארץ הזאת, או שאני טועה. עד כאן שאלתך? תשובה. תשובה, את טועה. הרי הם באו מארץ העברים, אבותיהם הקדומים. מה הם עושים באור כסדים? הם גולים. אם כן, הם רוצים לחזור אל ארץ אבותיהם. ברור?
למה השם אמר לך לך לארץ כנען ולא לך לך לארץ העברים?
הוא לא אמר לו לא את זה ולא את זה.
לך לך לארצך.
לא, גם זה לא.
לארץ אשר הרקע.
נכון, נכון. זה כמו סוקרטס. הרקע. לא, זה ארכימדס, ארכימדס, ארכימדס.
אה, רגע. כמה זמן לקחת
מסע? מה הם לבשו?
זה גם שאלה מעניינת.
כן, תגיד, איזה תסרוקת הם עשו?
גם שאלה...
איזה מטבע הם לקחו איתם?
איך?
איזה מטבע הם לקחו איתם?
הם היו שירים או אני במסע?
הם אהבו שוקולד? תמיד, אפשר לשאול מיליון שאלות. השאלה אם זה יקדם אותנו בלימוד. נראה לי שלא. כן, בבקשה.
הרמב"ן טוען שהמקור של המשפחה של אברהם זה בחרן.
לא. הרמב"ן טוען שאברהם נולד בחרן. זה משהו טוען. כן, בבקשה.
אני שאלה קצת יותר מוקדמת, אני מנסה להבין מה בעצם החשיבות של מקור. מה זה משנה?
זאת כל השאלה של ליל הסדר. והביאו אל המקום הזה. יש לך תשובה?
האמת שהתשובה שלי היא שזה חוסר הביטחון האנושי. והרצון התמידי זה רצון
התמידי. יש כאלה שלא אוהבים מקום. אל תהיה לי כמו החולות. אני רוצה אותך כמו סלע. הוא הבטיח לו לנדוד. אבל מה? או, כל קורה, לנדוד, לנדוד. כך שמה שאתה אומר שהאדם מחפש קדיות, הדבר הזה הוא בכלל לא מובן. האדם הקדום היה קודם כל נווד. באיזשהו שלב הוא החליט להתיישב. זה בדיוק הפוך. כלומר, העמידה במקום היא חידוש בתרבות האנושית. גם אתה רואה גם בסיפור של בני ישראל. בני ישראל יוצאים ממצרים, הם הולכים. והמטרה היא להגיע למקום. כן? כלומר, הכניסה אל המקום זה המעבר מן ההיסטוריה אל הגיאוגרפיה. או הייתי אומר, מן הקטגוריה של קיום, שקוראת קטגוריית קיום בזמן לקטגוריית קיום במרחב. זה בכלל אותו דבר. כלומר, להגיע אל מקום זאת תעוזה. זאת תעוזה. להגיע אל מקום זאת תעוזה. כי זה בעצם ההחלטה שמכאן ואילך אפשר להקות שורש. אפשר להצליח. אני אסביר את זה קצת יותר, אם תרשה לי. נשמת האדם לא מרגישה טוב במקום. נשמת האדם היא בסוף מעופפת. אם תיתן לנשמה שלי לעשות את מה שהיא רוצה, על המקום היא עוזבת. גם הנשמה שלך אגב. אם ניתן דרור לנשמה שלך לעשות מה שבראש שלה, היא תעזוב את הראש שלך. מה? אתה מסתכל עליי כאילו שאני אומר שטויות.
היא צריכה לכתוב עוד כמה דברים בשביל.
כן, בגלל שהנשמה שלך, אתה הרגלת אותה להתאהב במה שאתה עושה בעולם הזה. אבל זה לא דבר פשוט בכלל. יש במדרש שהנפש, וגם הנפש לא תמלא, שהנפש דומה לבת מלך שנישאה לכפרי. בת מלך זה כמו באגדות. כן, כזאת עדינה, היא מרגישה אפונה מתחת למזרון, בקיצור, כזאת מפונקת. ואביה השיא אותה לאיזה עיקר פשוט. והעיקר הזה כל כך אוהב אותה, הוא דואג לה, הוא אומר לה, אשתי העיקרה, הביתי לך את תפוחי האדמה הכי יפים שבעולם, את יכולה לקלף אותם. והיא נגאלת. והוא נותן לה את מיטת הקש הטובה ביותר שיש לו, ומסדר לו בעצמו את הקש שלה. והיא כל הזמן מפרצפת. למה? כי היא בת מלך. ככה נפש לא תימלא. כלומר, אין סיפוק לנפש האנושית בעולם הזה. ולכן, ההחלטה שיש מקום, הייתי אומר שזה, זה בערך כמו להתחתן. זה לצאת מן הרווקות אל הנישואין. כן? זאת אומרת, ההחלטה שהעולם הזה הוא המקום שאפשר להצליח בו.
כן, אבל לפי איך שאני רואה את זה, רוב המקרים שהייתה הצלחה רוחנית או דעתית של כינון זהות, הייתה דווקא שאנחנו היינו במצב של נגודים. כשאנחנו הגענו למקום, בדרך כלל מהר מאוד הפכנו למסואבים, מהר מאוד זה היה עניין של כוח, של ממון, של...
בוודאי, בוודאי.
ואז גם החטא והתדרדרות המוסר.
בוודאי.
אז זה קצת סותר את האמירה.
לא, 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 לא. זה בדיוק מה שזה אומר. כי הרי המקום יש לו כל הסכנות. והוא להחליט שאני בא אל המקום, זה לא להגיע למקום בטוח. זה מקום שבו יש לי אתגר. אין דבר יותר קל מאשר להישאר במדבר. אין דבר יותר קשה מאשר להיכנס למקום. הרי אתה יודע, בסיפור של התנך, מה הייתה הכניסה הראשונה בימי יהושע לארץ? שני החבר'ה הראשונים שנכנסו, לאן אנחנו? איי.
איי.
איי. כואב לך? לא.
יריחו?
ליריחו. לאן הם הלכו?
לרחב.
לרחב. מה המקצוע שלה?
מוכרת מזונות.
לא, היא הייתה זונה.
טוב, אתם עדינים. אתם עדינים. אבל מעניין איך שהכתוב אומר את זה. באו בית אישה זונה, ושמה רחב. למה הביטוי הזה, ושמה רחב? מה אכפת לי איך קראו לה? אלא זה בדיוק העניין, שהרוחב מזנה. ברגע שאתה יוצא מן הצמצום המדברי אל הרוחב הארצי, אתה בסכנה של ההזניה.
זה נראה קטגורי?
זה ברור. אתה בעצמך אמרת את זה לפני כן, בשאלה שלך. אז עכשיו אתה רוצה להתנגד לדבריך? אתה רוצה להתנגד לדברי עצמך?
אני סותר את עצמי, זה סימן
מסוים. שמע, אנחנו לא בסלון. אנחנו לומדים. אנחנו רציניים. עכשיו, אם כך, יוצא לפי זה שהקדושה של המקום או העלאת הערך של המקום וכדומה, הייתי אומר שזה הרמת כפפה. לא דבר פשוט, לא דבר מובן מאליו. אין דבר יותר קל מאשר להגיד שהמקום זה דבר פסול. יש איזה יהודי אחד כתב סדרה של הרצאות, פרסם את זה בהוצאת עם עובד. הוא עשה מזה הרבה מאוד כסף. והוא אמר על עצמו, אני ביחס לארץ ישראל, אני כמו משה על הר נבו. לא רע, כן? אני רואה מרחוק. הראתיך בעיניך ושם לא תעבור. כי אם אני נכנס, זה כבר מחלל. יש רק בעיה אחת. במקום שעמוס עוז ישווה את עצמו למשה רבנו, אולי שיגיד שהוא כמו המרגלים. כן? שזה בדיוק הייתה הגישה שלהם. הם פחדו מן המרחב. משה השתוקק אל המרחב. לא הלך לו. אבל הוא השתוקק. בסדר? עכשיו, מה? כן, כן.
לא הבנתי לגבי הנפש, אמרת שהיא...
היא סנובית.
כן. הנפש או הנשמה?
לא משנה איך שתקרא לזה. בתנ"ך, נפש, בחז"ל, נשמה. בסדר? אבל העיקר זה שאנחנו סנובים בזהות העצמית שלנו. יש לנו זרות ביחס לעולם הזה. היה איזה גוי אחד דווקא, קמי, הוא הבין את זה, הוא קרא לזה הזר. כן, האדם בעולם הזה הוא זר. כן? הוא קצת לא מרגיש במקום. כן, מה?
מה הקשר לשפה עם הערבית והעברית?
זה בדיוק הנקודה. השפה העברית היא השפה של הזהות העברית במקומה. זה השפה של, של ארצנו. השפה הארמית היא שפה מושאלת. אנחנו שואלים את השפה של מישהו אחר כדי להביע את רעיונותינו. זאת אומרת, עבור הקבוצה הראשונה שהגיעה לחרן...
מה היה קודם, ארמית או עברית?
זה בדיוק הנקודה. במשפחה, מה שהיה קודם זה היה עברית. והעברית נפלה לפיתוי הארמי. ומן הארמיות חזרה אל העברית, ונותרה הארמית בתור שפה של התת מודע של הזהות העברית. עד כאן מובן? לכן העברי מדבר בגלוי בעברית, אבל בנסתר בארמית. אני אביא לכם דוגמה פשוטה. איך אומרים בארמית קדוש?
קדוש?
כן, איך אומרים בארמית קדוש?
קודשה.
מה פתאום? קודשה בארמית זה קודש. אני רוצה לדעת איך אומרים קדוש בארמית. קדיש, נכון?
קדיש.
אז אם אני רוצה לתרגם לעברית, הקדוש ברוך הוא. איך אני צריך להגיד?
קדישה בריך
הוא. נכון? כך צריך להגיד. ואיך אומרים בארמית? קודשה בריך הוא. אז אם כן, בארמית אנחנו אומרים משהו אחר ממה שאנחנו רוצים לומר בעברית. בעברית אתה אומר הקדוש ברוך הוא, בארמית אתה אומר הקודש ברוך הוא. מה שאינך רוצה לומר בשפה הגלויה. נכון? כלומר, כדי להבין מילה עברית עד הסוף, אתה צריך תמיד להבין את ההקשרים האסוציאטיביים שהארמית מעוררת בהם. ברור? כן, בבקשה.
אם אני ממשיך את המחשבה הזאת, אז היום אנחנו בבעיה, כי היום התת מודע הוא תת מודע מפוצל, כי היום התת מודע של העברית הוא גם לדינו, גם יידיש,
נכון.
גם ערבית של יהודים עיראקים,
גם ערבי, גם יהודית ערבית של יהודי אלג'יריה, אני מבקש. כן, כן, כן.
כן.
יש לנו תת מודע מאוד עשיר. נכון? למשל, כשאתה אומר מה נשמע, מאיפה זה בא? זה בא מהיידיש. ווסרצך. ווסרצך. ומאיפה זה בא ווסרצך? אתה יודע מאיפה זה בא? זה בא מביטוי ברוסית. זאת אומרת, שאנחנו סוחבים בתוך הצבריות שלנו, מרכיבים של זהות אחרת לגמרי. כן, ברור.
ברוסית זה
קלטילה.
תתחילו להתווכח. זה כמו שתתחילו להתווכח איך קוראים לבובות הרוסיות. כן, אתה ישראלי, אתה אומר שזה בבושקה, אבל כל מי שבא מדוברי רוסית, יודע שקוראים לזה? מטריושקה, נכון? זאת אומרת, בבושקה זה סבתא. ברור? אפשר להתחיל להתווכח, אתה יודע, אפשר להעריך את השיעור בכמה וכמה. אבל הבעיה היא שאנחנו רוצים להישאר בנושא. כן, אז אתה צודק, זה דווקא מאוד מעניין, הנקודה הזאת. כלומר, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. ב-70 נפש ירדו מצרימה, כנגד 70 אומות העולם. ולכן אולי זה בעצם כוונה של השגחה העליונה, שמשהו מ-70 אומות יצטרף אל התת מודע הקולקטיבי הישראלי.
זה בעיה, כי התת מודע הוא זה שדוחף
נכון, ולכן כדאי ללכת לפסיכואנליסט שיברר מהו התת מודע שלנו. עכשיו, כשאנחנו רוצים ללמוד למשל את ההגדה של פסח, אנחנו לומדים את הארמית כדי להבין מה עומד ביסודה של יציאת מצרים. אוקיי? עכשיו, מה אכפת לנו יציאת מצרים? כי יציאת מצרים היא התשתית ליציאת אירופה. בלי שנבין את יציאת מצרים, יקשה לנו להבין מה היא יציאת אירופה של ימינו. ואנחנו יוצאי אירופה, אין מה לעשות. כן.
הרב,
רציתי לשאול,
הזוהר כתוב בארמית בגלל שזה יהיה מוסר?
יפה, יפה. הזוהר כתוב בארמית כי הוא הסוד של התנך. התנך בגלוי כתוב בעברית, סודו בארמית. אותו דבר, המשנה כתובה בעברית, סודה התלמוד שכתוב בארמית.
מה בארמית?
התלמוד.
התלמוד.
התלמוד והזוהר הם הסוד שמאחורי המשנה והתנך. התלמוד יש לו, הוא סודה של המשנה, הזוהר סודו של התנך. יפה.
אז בעצם צריך לדעת את שתי השפות להבין משהו.
נכון, יפה מאוד. אם את לא מבינה ארמית, חסר לך משהו בהבנת העברית. אגב, מהי האות הראשונה בעברית? שזה מילה ארמית. אלף בארמית זה ללמוד. כלומר, הלימוד מתחיל מתרגום. מה?
בעברית, אלופים.
נכון, אלופים. אבל אלף, במובן של ללמוד, הרי האלף בית זה תחילת הלמידה. איך אומרים ללמוד בעברית? ללמוד, איך אומרים ללמוד בעברית? בעברית, אני מבקש. איך אומרים ללמוד בעברית? ללמוד, יפה. כלומר, מאלף, מאלף עוברים לאות למד. אבל אחרי שאני הפנמתי את מה שיש לי ללמד, אני כבר יכול לומר את זה בפה. א', למד, פה, זה האותיות של א', נכון? כלומר, אני חוזר אל הראשית, כשאני מסוגל ללמד משהו, אני חוזר אל א', מובן? יש הרבה מה ללמוד על א', ב', אולי פעם נעשה איזו סדרה של שיעורים על א', ב'. כן, אבל מה?
מ-א' לאלף.
לאלוף, יש, כן, אולפנה, יש הרבה, ואלופנו מסובלים, כן, אבל לא נעשה את כל זה עכשיו. עכשיו, מה שאני רוצה להבין, פשוט, מהו הרקע של יציאת מצרים, להבין למה זה מתחיל בארמית. וכל פעם שהמגיד מתחיל בארמית, הוא מנסה להגיד לשנה הבאה, העברית פתאום פורצת. כן, בבקשה.
בכל זאת, הנושא הזה של הארמית,
דיברו כסדית, לא דיברו ארמית.
מה? לא דיברו.
דיברו כסדית.
כן. עכשיו,
נכון.
אז למה דווקא דווקו בזהות הארמית הזאת של חרן? כי אין כאן איזה עניין של קשר שבכל זאת גלות בבל.
מה חיפשו דווקא בארמית? כי הארמית התבררה בהמשך עתידה הייתה להיות השפה הבינלאומית. זה השפה של הקוסמופוליטיות. לכן, חז"ל אמרו, ארמי זה אותיות רמאי. זה שפה שהיא קרובה מאוד לעברית, יותר מדי קרובה. מרוב קרבה, אז היא משקרת.
שאלה, מה, איך דיבר העם שהיינו במצרים?
זו שאלה יפה. כשיצאנו ממצרים, אנחנו רואים שעם ישראל מגיע לסיני, יורד לחם מן השמיים, ויאמרו, מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. אז תחליט, או שזה מן, או שזה מה. היו צריכים לקרוא ללחם הזה בשם מה.
אבל יש מדרש שאומר שנגאלנו ושלא שכחנו.
רגע, אני קודם כל קורא פסוק. לפני מדרשים אני יודע פסוקים. ויאמרו, מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. פשוט, מן, זה בארמית. זאת אומרת שהם דיברו בארמית כלשון חול, ובעברית כלשון קודש. מובן?
כמו בגלות
עכשיו. אה? כמו?
כמו שהיה בגלות עכשיו.
כמו שהיה בגלות עכשיו, כן. יהודים דיברו עברית בשבת. כן? יש עברית בשבת. כן. לפעמים אנשים היו אומרים, בין נטילת ידיים למוצי אסור לדבר, אבל בעברית זה לשון קודש, אז מותר. כן. מה אתה אומר? הארמית? לא, יש עוד מילים משפות אחרות.
פרסית?
תורה. בתורה, כעד יש. יש מילים גם כן משפות אחרות. למשל, משה. מילה מצרית. מימינו יש דת למו, כנראה מילה פרסית. יש...
מנה תקל בפרסין, באיזה שפה זה?
זה שאלה מעניינת. ו-how do you do? באיזה שפה זה?
אנגלית.
יפה, אני רואה שאתה יודע. כן, הלאה. הם רוצים לחזור אל המקום שלהם, והם רוצים שזה יהיה שלהם. מה הבעיה?
זאת אומרת, איזה נהפך למשהו מוטל, משהו קדוש, משהו ארץ ישראל, זה משהו שהוא...
זה כנראה מאז ומעולם. זה כנראה מאז ומעולם. מאז בריאת העולם כנראה. נכון? יש להניח. איך אני יודע? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת... הארץ. ומתי ברא חוץ לארץ? כלומר, בנפש העברית, בצליל העברי, כששומעים את המילה הארץ, מתכוונים לארץ ישראל. עכשיו, לא בכדי, רש"י כותב על הפסוק הראשון, שהוא נכתב בגלל הוויכוחים על ארץ ישראל. אז כנראה שזה משהו, הייתי אומר, בסיסי, אונתולוגי, אם אפשר לקרוא לזה. היחס אל הארץ הזאת. כן.
אם הבנתי נכון, אתה אומר שהנטייה התת-מודעת הישראלית היא אוניברסליסטית,
ארמית? נאמר ככה, מה שאני אמרתי זה משהו אחר. השאיפה של בני העבר זה תיקון העולם. איך מתקנים את העולם? יש בזה מחלוקת פנימית בתוך המשפחה. האם עושים את זה באופן קוסמופוליטי, זה התפיסה הארמית, או שעושים את זה באופן אוניברסליסטי, זאת התפיסה הציונית של אברהם. זה שתי תפיסות שונות. האם בשביל לתקן את העולם אתה צריך לייצר מרכז, חי, מדינה, הוויה נפרדת משאר העמים ומשם להקרין, שיטתו של אברהם, או שמה אתה אומר מלכתחילה בוא נתפזר בין האומות. כן, זה מחלוקת בין התת מודע למודע, ובין העבריות לארמיות. כלומר, לצאת ממצרים זה לצאת מן הקוסמופוליטיות.
יש אבל איזשהו, התת מודע נחשב בתור משהו עמוק יותר, לא?
נכון.
שורשי יותר.
נכון. עמוק יותר זה נכון, שורשי יותר אני לא יודע. התת מודע גם עובד עליי, הוא משתולל מעצמו. התת מודע לא בשליטה. יש דברים למעלה מהתת מודע. בסדר? יש שכבה לפני משכבה. יש מה שאני חושב, יש מה שאני חושב שאני חושב, ויש מה שאני חושב באמת.
זה אומר שהחלומות של יעקב היו בארמית.
החלומות של יעקב אולי היו בארמית, יכול להיות. הוא חולם בארמית בלילה. כן? בלילה, בלילה הוא חולם עוד בספרדית. כן. כן. מה אתה אומר? אינני יודע. אין לי מספיק מידע כדי לענות לך. אינני יודע. אם הייתי יודע, תאמין לי שלא הייתי מעלים ממך את המידע הזה. אין לי עניין לשמור אותו לעצמי. אבל אינני יודע. אם הייתי יודע, הייתי אומר לך. בסדר? אז אם כן, אנחנו התחלנו קצת להבין, הלחמה עניה דיאכלו אבהתנה בהראה דמצרים. עכשיו, אני לא הבנתי כלום במשפט הזה. אנחנו, לא בגלל שהוא כתוב בארמית. אנחנו נקרא אותו ואפילו נתרגם אותו בעברית. הלחמה עניה דיאכלו אבהתנה בהראה דמצרים. ה, מה זה ה?
זה.
זה. לחמה עניה.
לחם
עני. עני. עניה. לא. עוני, בארמית לא אומרים עניה. בארמית, עוני אומרים עניותה. אבל אם כתוב עניה, זה עני. זה לחם עני. די אכלו אבהתנה, שאכלו אבותינו, בהרעה דמצרים, בארץ מצרים. אני לא מבין.
זה
הרי לא נכון. מתי אכלו את הלחם הזה? כשעמדו לצאת. עדיין אכלו אותו במצרים בלילה האחרון, אבל זה היה לקראת היציאה. זה נשמע כאילו שאבותינו כל הזמן אכלו את הדבר הזה.
אבל יש תמיד את ההסבר שמצות זה גם הלחם ש...
אז זה רבי אברהם בן עזרא. רבי אברהם בן עזרא אומר, זה המצות, זה הלחם שנותנים לעבדים. נותנים לעבדים לאכול. מה, נחכה עד שהלחם יתפח? לוקחים קמח ומים, מרדדים, מעבירים מיד באש. אז זה אוכל של... זה אוכל עני. אבל אם זה נכון, למה זה כתוב כאן? אתם מכירים, יש טקסט בהגדה שאנחנו נקרא אותו בעמוד 9, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, נכון? אחת השאלות זה שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. הילד עוד לא הספיק לשאול, אתה כבר נותן לו תשובה? אגב, איפה התשובה נמצאת? התשובה האמיתית נמצאת הרבה יותר מאוחר. תסתכלו בבקשה בעמוד 20. בעמוד 20 נאמר, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה. ואז באה התשובה. וכאן, עוד לפני שהילד הספיק לשאול, עוד לפני שנתת התשובה בהגדה של על שום מה אנחנו אוכלים, על שום ש וכו', פתאום אתה אומר, הלך מה, אני עד יאכלו אבתנה בערד במצרים. לא הגיוני, נכון?
תיזו.
השאלה ברורה או לא?
כן.
בטוח כולם הבינו את השאלה? מותר להגיד שלא הבנתם את השאלה. הבנת את השאלה, זה... כן? גם אתה הבנת?
הבנתי שם
אחלו שום.
לא, מה שכתוב על שום, זה הכוונה מפני ש. לא התכוונו לשום. כן. ואני מאשים אותך בזה שאתה ידעת את זה. ואתה... כן?
רציתי להבין
את הספק. עוד יכתבו על זה זיכרונות. כן. כן, מה אתה אומר? השאלה היא כזאת. בהגדה של פסח, הילד שואל שאלות, והעורך הסדר, האבא, עונה לו תשובות. יש שאלה, במה נשתנה? למה אוכלים מצה? לכאורה, הילד עוד לא שאל, וכבר אמרו לו, הלך מן, יד יחלו אבטנה, בערד מצרים, כבר נתנו לו תשובה עוד לפני שהוא שאל את השאלה. וזה סותר, לכאורה, את התשובה שבעמוד 20. לא, אומרים די אכלו אבותינו, שאכלו אבותינו בארץ מצרים, בשביל מה מספרים את זה?
מה נשתנה? עכשיו אוכלים מצה, זה מה שמישהו
שואל,
מה נשתנה? לא,
למה נשתנה?
זה
היינו אח. לא, לא מבין. התשובה לשאלה מה נשתנה נמצאת בעמוד 20. כשהוא אומר לו, מצה זו שאנו אוכלים על שום ש.
לא, פה הוא מסביר בעמוד 20, פה הוא רק אומר.
הוא רק אומר עובדה. אז זאת אומרת, את פותרת את זה בפשוט. זאת אומרת, זה בעצם לא הסבר מדוע אנחנו אוכלים את המצה הזאת, אלא זה תיאור של המצה.
כן, כי בכל מה נשתנה, יש רק תיאור של עובדות, כהסבר.
לא, במה נשתנה, אבל יש שאלות.
יש שאלות, אבל רק תשובות כעובדות, לא כהסבר.
אין שום תשובה במה נשתנה.
יכול
להיות. אה, רגע, אני מבין, רגע, הבנתי את הבעיה. את חושבת שהשאלה של הילד מסתיימת במילים, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, ושאחר כך זה רק תשובות.
כן.
לא, זה ארבע שאלות שהוא שואל. כל זה הילד שואל. הילד שואל, למה? מה נשתנה? כמה נשתנה? כמה זה גדול? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. זה חלק מהשאלה של הילד. הלילה הזה כולו מצה, למה? והתשובה היא בעמוד 20. הבנתם? לא, זה לא תשובה בכלל. אני יודע שהרבה פעמים יש ילדים שקשה להם, אז הוא בקושי אומר, מה אני אשתנה הלילה הזה? מרוב בושה מתחבא מתחת השולחן, ואז ההורים עונים שבכל הלילות, אבל זה ממש לא ככה. במקור, זה הילד שואל את כל ארבע הפסקאות. כן? מה אתה אומר? טוב, אז אם כך, השאלה שלי עכשיו כן מובנת.
ללמוד, לומדים דרך
תיאלוג. זה נכון.
זה הגיוניות של הדבר.
זה נכון. ויש לפעמים...
אנחנו עם גדולים.
ויש, אבל אני אגיד לך
משהו. מספיקתי לזכור את כל העסק.
ויש, ויש בשיעור הזה אנשים שלומדים דרך מונולוג. זה נראה לי.
בבקשה.
יש בשיעור הזה אנשים שלומדים דרך מונולוג, גם כן. כן, עכשיו.
הרב, אם ככה צריך לשמור פה קצת האגדה, למה... רק המשפט הראשון מסתיים בסימן שאלה.
באגדה המודפסת כאן, זה נכון שיש איזה בעיה. הדפיסו את זה לא נכון. בסדר. את יודעת, נכון? בעצם סימן השאלה היה צריך להיות בסוף ארבע השאלות. נכון.
יש אגדות שמודפס אחרת עם סימן שאלה בסוף?
יש אגדות בלי סימן שאלה בכלל. סימן שאלה זה סימן מודרני.
אבל לא זה מה ששאלתי.
טוב.
הרב, כן. אנחנו אומרים שהארמית זה משהו קצת מודע, אז אולי המשפט הזה יש פה איזשהו מרכיב של קצת יהודה, ואחר כך אנחנו מעלים את זה למודע?
כן, ממש כך. אבל אני רוצה... אתה רוצה לדעת תשובה? כן, אבל הילד אמור להבין ארמית, כן? אנשים שאמרו את המשפט הזה הם אנשים שיודעים ארמית.
אז אני רוצה... זה לא קשר של להבין או לא להבין. אני חושב שהבינו איזה פעם ארמית, והיום אנחנו, הילדים פחות מבינים, זה
משהו שאומר,
בתור אמירה.
הבנתי, אבל אני רוצה להבין בכל זאת, למה זה כתוב? זה לא היה צריך להיות כתוב בכלל. היה צריך להתחיל, הרי במשנה לא מוזכר בכלל הלחמניה. כתוב שמוזגים את הכוס השנית, ומיד הילד שואל מה נשתנה. זה תוספת מאוחרת. אני רוצה להבין מה המשמעות של התוספת הזאת, ריבונו של עולם. אתם רוצים תשובה או לא?
כן.
אבל השאלה ברורה. טוב, אני אתן לכם את התשובה. הלחמניה זה בכלל לא חלק של האגדה. זה חלק מן היחץ. יחץ. יחץ. תסתכלו בבקשה בעמוד 7. תסתכלו בבקשה בעמוד 7. מה כתוב בעמוד 7 למטה? יחץ. מה זה יחץ? אורך הסדר בוצע את המצה האמצעית לשתיים. הוא מצפין את החלק הגדול לאפיקומן. החלק הקטן נשאר בין שתי המצות השלמות. זה נקרא יחץ. מה המשמעות של החצייה הזאת של המצה לשניים? למה עושים את זה? אני שואל אתכם, למה חוצים את המצה לשניים? מה אתם מפחדים? כל שנה עושים את זה, נכון? אני רוצה להבין למה.
זה דרך הפעילה של העניים.
כי דרכם של עניים לאכול לחם חצוי. שהרי כתוב, שבעת ימים תאכל עליו מצות, לחם עוני, כי בו יצאת ממצרים. זאת אומרת שהמצה צריכה לאכול כמו שעניים אוכלים. עניים לא אוכלים לחם שלם, אוכלים חצי לחם. אז הילד, או בכלל המסובים, לא מבינים מה קרה שאתה חוצה את הלחם, רוצים לאכול לחם שלם. הוא אומר, הלחמניה, דיאכלוה ותנא בארד במצרים. זה בכלל לא קשור לטעם של אכילת מצה, אלא לזה שהתורה אמרה שצריכה להיות לחם עוני. אז בעצם עורך הסדר מסביר מדוע הוא חצה את המצה לשניים. מה? לא, לא, לא קשור לזה. לא קשור לזה בכלל. בסדר? טוב.
אז למה זה מגיד?
אז זה שכתוב כאן מגיד בעמוד 8, זה בגלל שהתרגלו לשים את המילה הזאת פה. המדפיסים או המעתיקים, התרגלו לשים את המילה מגיד כאן. אבל מצד האמת, היה צריך לשים את המילה מגיד אחרי הלחמניה. בסדר?
לפני מה נשתנה?
לפני מה נשתנה. יפה מאוד. עכשיו, כן, מה?
למה את המצה האמצעית חוצים?
אני לא נכנס לזה עכשיו. נכון, אתה צודק. אתה רוצה תשובה? כי צריך גם לחם שלם, אז זה כבוד יום טוב, מה? לכבוד יום טוב אתה תאכל רק לחם חצוי? לא יפה. עכשיו, אז יש לך שני לחמים, אחד שלם, אחד חצוי. למה שלושה? זה לא כל כך פשוט, דעת הרמב״ם שמספיק שניים. אז השלישית זה סיבוכים בלי סוף, אני בכוונה לא נכנס לזה. בסדר? אתה יודע ששמת לב שאני אמרתי שאני לא רוצה להיכנס לזה, או שאתה לא אכפת לך מה שאני אומר? טוב, הלאה. מותר לי לברור מהם הנושאים שאני רוצה לדבר עליהם, ועל זה לא. כן, בבקשה. למה לחצות את המצה?
כי אחרי זה המצה... זה מסמל את היציאת מצרים, ולא את העוני
שהיה במצרים. אז אתה יכול לשאול, מדוע התורה ציוותה לקחת לחם עוני?
כן,
כן? למה בכלל צריך לקחת לחם עוני? הרי זה התורה אמרה. השאלה למה לכבוד יציאת מצרים צריך לקחת לחם שהוא עני? נכון? זאת השאלה שלך. כן. התשובה היא פשוטה מאוד. כי רק העני הוא בן חורין. אדם שיש לו עושר, יש לו נכסים, הוא קצת משועבד לנכסים האלה. איך אמרו במשנה? מרבה נכסים, מרבה דאגה. יש סיפור על אדם אחד שהיה עשיר מאוד, וביום מן הימים ירד מנכסיו, ונשארו לו רק הבגדים שלו. אמר לעצמו, ניכנס לבית המרחץ. כשנכנסים בית המרחץ מורידים את הבגדים, יצא מבית המרחץ, ראה שגנבו לו את הבגדים. והתחיל לשמוח. אמרו לו, למה אתה שמח? הוא אומר, כי מכאן אני יכול רק לעלות. בסדר? טוב. כן, בבקשה.
שאלה, יש לי שתי שאלות.
וואו.
מה
שאמרת
עכשיו, קשור
לרמבוכה? מה השאלה?
למה לוקחים
מצה למדבר,
שזה קשור לרוחב?
למה? לוקחים מצה מה?
למדבר.
למדבר.
איזה... לרוחב ולמקום שקודם
למדבר. את שואלת למה לוקחים מצה למדבר?
לא, אני שואלת האם התשובה
שנתת
קשורה גם לנושא של הרוחב,
צמצום
או...
כן, זה קשור, זה קשור. אני מתחיל מצמצום מוחלט.
ולא מקום
ומדבר. סליחה, את מדברת איתי בחידות.
Okay.
את אומרת, כי את מדברת בשפה מאוד גבוהה. אני פשוט מבין משפטים שלמים, נושא, נשוא, מושא, זה אני מבין. אז תסבירי מה את רוצה לומר.
אני חושבת שקיבלתי תשובה.
יופי, יופי, מצוין. מה השאלה השנייה? אז זה הכי טוב. אני שואל את השאלות, תשובות.
השאלה השנייה זה, אז איפה בנושא
מסור,
איפה האלמנט של
התת מודע בקרבה שקראנו? האלמנט של התת מודע לא נמצא, הוא רק מסביר שמאחורי כל חירות יש זכר לשיעבוד, שהוא הבסיס של החירות. אני לא יכול להרגיש בן חורין אם לא הרגשתי אי פעם עבד. לכן בתוך לחם החירות יש זכר לעניות.
אז למה זה בעניות?
כי הארמית היא השפה של התת מודע.
זה אומר, התוכן של הדבר הזה הוא משהו שקשור בתת מודע?
בוודאי, שזה זכירת העניות של, של הלחם הזה. עכשיו אני רוצה להמשיך. וואי, אני... טוב, נו, מה השאלה? איפה ראובן? כן. כן, מה אתה רוצה?
התוספת הזאת, הרי היא תיבה בגלות.
נכון.
זה לא תוספת של תת מודע, זה תוספת של...
זאת אומרת, בבבל, כלומר, כשחוזרים אל הגלות, חוזרים אל הארמית. כל פעם שאנחנו יוצאים לגלות, אנחנו חוזרים לארמיות. זה מה שאתה אומר, זה נתון ההיסטורי, אבל מה המשמעות של הנתון ההיסטורי הזה? הרמב״ם כתב בעברית ובערבית. בערבית. בערבית, ערפי. כן, ערבייה.
הוא חי בספרד.
הוא חי בכל מיני מקומות, אבל הוא כתב בערבית באותיות עבריות. אני ראיתי את הכתב יד שלו, כתב יד בלתי קרי כמו של רופא. כן, מה את אומרת? זה נכון. אבל אבל הוא, אבל זה שמושג הוא מודרני זה לא אומר שהוא לא מתאר מציאות. בוודאי, אבל ההגדרה החדשה היא של דבר שהיה קיים. כלומר, מי שדיבר על תת מודע לא דיבר על פיקציה. מי? אני משתמש במושג מודרני, so what? קראו לזה פעם תרגום, תרגום בגימטריה תרדמה, מה שרדום בנו. איך קראו לזה? כן, בבקשה. אני מקווה שנוכל להמשיך אחרי השאלה הזאת. נו, מה השאלה?
כאילו היינו שם או משהו
תמיד אפשר להוסיף מה שרוצים. אבל כנראה שבמובן הקולקטיבי, הזהות שלנו מתחילה מאותו אירוע דאז. השאלה שאפשר לשאול, למה צריך להיזכר במשהו ששייך לעבר?
או למה צריך לעשות מה שהיה בעבר כדי להיזכר בעבר? למה צריך לאכול את המסע כמו פעם?
אנחנו מה שאנחנו אוכלים. האדם הוא מה שהוא אוכל. מובן מה שאני אומר? מה? בסדר. עוד נגיע לזה, במהלך ההגדה אנחנו נלמד כמה דברים שעונים על השאלה שלך. עכשיו, אם תרשו לי, אפשר להמשיך. כל דכפין יתה ויחול. מה זה כל דכפין? מה זה דכפין? מה מי שרעב? כן, כפנה בארמית זה רעב. כל דכפין, הכוונה, כל מי שרעב. יתה, יבוא, ויכול, הכוונה, יאכל. זה נחמד. יפה מאוד. אבל מה זה ההמשך? כל דצריך יתה ויפסח. מה זה יפסח? יעשה את קורבן הפסח.
שצמא ישתה.
איפה כתוב צמא פה? לא כתוב צמא. כתוב כפין וכתוב צריך. כן? אז כל מי שרעב יבוא ויוכל, כל מי שצריך יעשה את הפסח. עכשיו, הדבר הזה הוא פשוט אבסורד מוחלט. הרי כדי לאכול את קורבן הפסח, יש לנו הלכה, שאין הפסח נאכל אלא למנויו. מה זה מנויו? אנשים שנמנו ביחד על הכבש לפני שחיטתו. מתי שוחטים את הכבש הזה? באיזה שעה של היום? אחרי הצהריים. כלומר, כשמתחיל ליל הסדר, הכבש שחוט מזמן. מי שלא היה במנויים, כלומר לא רשם את עצמו ברשימה של האנשים שיאכלו את הקורבן הזה, לא יכול להצטרף אחרי שחיטת הפסח. נכון? אם אני שחטתי את הפסח, מישהו אומר, אני רוצה לאכול מהקורבן שלך. אני אומר לו, אדוני, היית צריך להימנות מקודם. אז אם כן, ההגדה אומרת שטות. היא אומרת, כל דצריך יתה ויפסח, זה פשוט בניגוד להלכה. אבל זה, אבל מתי אומרים את הלחמניה? כשהשולחן כבר ערוך, הלילה כבר הגיע, מזמן הכבש שחוט. איך אתה אומר כל דצריך יתה ויפסח?
אנחנו רוצים להגיד שאנחנו עכשיו לא במציאות של קורבן.
יפה. אנחנו רוצים לומר שלצערנו אנחנו במצב שלא רק כל דכפין יתה ויכול, אלא שגם כל דצריך יתה ויפסח. אבל לשנה הבאה כשנחזור לערד ישראל ונאכל את הקורבן, זה לא יהיה כך. מה? כי כשנחזור לארץ ישראל אנחנו נשחט את קורבן הפסח, ואז לא כל דכפין יתה ויפסח.
מה זה
אומר? בתפיסה של אומר האגדה, ברור שאם חוזרים לארץ ישראל בונים את המקדש על המקום, ומיד שוחטים את קורבן הפסח. אז זאת אומרת, שפה בעצם זה קינה. השפה הזאת היא שפה של מקוננים. התלמוד אומר שכל שפה יש לה גניוס משלה. שהשפה היפה, בשביל היופי משתמשים בארמית. זה ביוונית. ובשביל לקונן משתמשים בארמית. השפה הזאת נורדה לקינות. וזה בעצם קינה. בעצם המגיד פה מקונן. מה הוא מקונן? הוא אומר, חזרנו לאכול את לחם העוני של אבותינו במצרים, שהרי כל מי שרוצה עכשיו יבוא יכול להצטרף אל הפסח. כי אין לנו קורבן. אבל לשנה הבאה נחזור לארץ ישראל, ואז נאכל את הקורבן, ואז לא יהיה כל דצריך יתה ויפסח. כמובן?
רגע, לא,
סליחה,
אבל לא
יהיו
כל
דצריך קורבן
פסח? אחרי
שיצאו
מצרים
אחרי
פסח?
כן,
בדיוק. אז למה אין לנו קורבן פסח?
למה היום לא מקריבים קורבן פסח?
לא, אין לנו היום קורבן פסח?
אין לנו היום קורבן פסח. היום לא מקריבים.
מה שכתוב בהגדה זה מימים שכבר לא יקריבים קורבן פסח?
נכון, ההגדה נכתבה אחרי שכבר נחרב המקדש, לפחות הקטע הזה. כן, בזמן שבית המקדש היה קיים, בין ארבע השאלות של הבן, אחת השאלות הייתה שבכל הלילות אנו אוכלים צלי, שלוק ומבושל. והלילה הזה כולו צלי.
סליחה, עוד שאלה, אבל לפני בית המקדש לא יקריבו קורבן פסח? כי הרי
אה, זה היה, עד שבנו את בית המקדש, קורבן הפסח היה קרב גם מחוץ למקדש. משעה שנבנה המקדש, קורבן פסח קרב במקדש מלבד. ומאז שחרב המקדש, אין לנו אפשרות להקריב את הקורבן. חבל. זה יבוא, עוד נאכל אותו. מה? הרעב זה סתם הזמנה נחמדה.
מה התפקיד של המשפט קודם, של כל דכפין?
כל דכפין ניתן ויכול, זה מה שרגילים, כן? כמו בכל יום טוב. אני עושה סעודה יפה, אז אני מזמין כל מי שרעב, גם כן שיבוא. אבל הבעיה היא כל נצריך ייתן ויפסח. בסדר? ואז אומרים, לשנה הבאה בערד ישראל, השעת עבדה, לשנה הבאה בנחורי. עד כאן מובן.
זאת אומרת שכל מי שבגלות, כי הרי זה קטע גלותי.
הקטע הזה הוא גלותי, כן.
אז עבדים כל מי שבגלות.
ודאי. מי שבגלות הוא עבד. ברור.
למה לא משנה את הנוסח הזה?
מה?
הנוסח הזה הוא נוסח של מישהו שיושב
בחוץ. כי אנחנו עדיין תקועים בזה קצת. יש הרבה יהודים בחוץ לארץ, אני ראיתי.
למה אנחנו קוראים?
לפני כמה שבועות הייתי בגלות וראיתי שהיו יהודים שם. ואפילו ראיתי רבנים שם.
למה אנחנו קוראים את זה עכשיו, שאנחנו רבנים?
זה, אנחנו מביאים בזה סולידריות עם אחינו שבגלות. כי היום יש עדיין יהודים בגלות. הייתי לפני כמה שבועות בגלות וראיתי שם יהודים, ואפילו רבנים ראיתי שם.
והאם ירושלים בנויה זה אומר רק מקדש?
ירושלים בנויה כמו שצריך. זה כולל מקדש, כמובן. מה? אתה מגיע לירושלים, אתה לא בונה את בית המקדש, ברור שאתה בונה מה. נכון? טוב. ואז בעצם מתחילה ההגדה ממש. הילד שואל שאלות. הוא אומר, מה נשתנה הלילה הזה? הביטוי מה, זה לא, זה קצת מטעה. מה זה כמו, זה ביטוי של התפעלות. כן? כמו שאתה אומר, מה יפית? כמה שאת יפה. נכון? מה נשתנה? כמה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? ואז הוא מביא כאן ארבע שאלות. עכשיו, כפי שאמרתי לכם, במשנה יש גם כן ארבע שאלות, רק שהשאלות הן לא זהות. שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין, הלילה הזה כולנו מסובין, זה לא מופיע במשנה. במשנה מופיעה שאלה אחרת, שבכל הלילות אנו אוכלים צלי, שלוק ומבושל, והלילה הזה כולו צלי. זה היה בזמן שהיו אוכלים את הקורבן. וקורבן הפסח חייב להיות צלוי. דווקא. כן? אבל כיוון שאנחנו היום לא אוכלים את הקורבן, אנחנו לא אומרים את הדבר הזה ולא עוד, אלא שההלכה היא שאסור לאכול בשר צלוי בליל הסדר. אסור לאכול בשר צלוי בליל הסדר, לא סטייקים ולא שום דבר, משום שלא יחשבו שזה הקורבן. כן, בבקשה. איך הילד רואה את כל זה? פשוט מאוד. הוא רואה מה ששמו על השולחן. כן, הוא רואה שיש שם שתי קערות טיבול. אחת עם חרוסת ואחת עם מלח. אז הוא אומר, רגע, מה זה, מטבילים פעמיים? הוא רואה את זה. פשוט הוא רואה מה ששמו על השולחן. בסדר? מה? אז זה תלוי בנוסח. למשל, בנוסח האשכנזי שפה כתוב, אין לנו מטבילין אפילו פעם אחת. נכון? תסתכל בנוסח הספרדי. גם כן, גם כן. כן, אבל זה יש בו נוסחות שונות.
כל זה גאולי. אחרת מזמן היינו שוכחים.
נכון. עכשיו, זה...
אבל המוח היהודי המציא טקס שלעולם העם לא ישכח. כי אנחנו עם
המובחר. וואי, סיום. לא? יש לך טובה, כן, כן. את גזענית. כן, בבקשה. סליחה? הוא סופר מה?
סופר ילד.
לא, צריך להבין משהו. הקערה של הסדר, צריך להבין משהו. הקערה של הסדר זה משהו מאוד משונה. במקור, הקערה הייתה השולחן. לא יודע אם אתם מכירים בתרבות הערבית, אנשים יושבים על ספות, ויש איזה מין קערה גדולה מנחושת על רגליות. ושם מביאים את כל האוכל. זה קערת ליל הסדר הייתה השולחן. לא היה שולחן עם קערה. עכשיו, יותר מזה... עכשיו, יותר מזה, מה שעושים לפני שהילד שואל, לוקחים את כל הקערה, מרימים אותה, ומורידים אותה בכלל. ואז בעצם הילד אומר, רגע, רגע, מה קרה? כלומר, הדבר הזה מטמיע את הילד, מה פתאום? הייתה פה קערה, הביאו את האוכל, ועכשיו אתם לוקחים אותו בחזרה. ואז הוא מתעורר לשאול שאלות. ברור? זה הייתה המטרה. אגב, מזה נשאר המנהג אצל הספרדים בצפון אפריקה, להרים את הקערה מהשולחן לפני מה נשתנה. מרימים אותה ומסובבים אותה מעל הראש של המסובים. כן.
השומרונים
עושים קורבן פסח. הם עושים קורבן ממש. הם לא אומרים את הנוסח שלנו, ודאי שלא, אבל הם אוכלים את הקבץ.
אבל יש להם איזה נוסח משלהם שדומה לנוסח שלנו?
לא דומה לנוסח שלנו. יש להם כל מיני מנהגים שלהם, אבל הם עושים קורבן. אתה יודע מה זה? הטלוויזיה הישראלית רואה את זה.
הם מדברים על יציאת מצרים גם כן?
מה? בוודאי שהם מדברים על יציאת מצרים. הם קוראים בתורה שלנו גם כן. מה אתה אומר?
מבחינה היסטורית, מתי התגבש בעצם הנוסח הזה שמשנה מהמשנה, משנה?
מתי התגבש הנוסח הזה? תלוי, כל חלק וחלק זה תקופה אחרת. אנחנו נדבר על זה. תעשי לי טובה. אנחנו נלמד, אנחנו נראה כל חלק מאיזה תקופה הוא.
אוכלים... אוכלים זה
ארמית? אוכלים זה עברית. למה עם נון סופית? זאת ההטייה בהשפעת הארמית מתקופת בית שני. אבל זה עברית. זה עברית. זה השפעה ארמית בתוך העברית. בסדר? טוב. עכשיו, בואו נמשיך. יש פה שאלות ששואל הילד. איפה התשובות? לא נכון. לא נכון.
אבות עונים לילדים.
מה הם עונים?
עבדים היינו
וכמה. יפה. זאת אומרת, התשובה היא בעמוד 10. כן. הילד שאל, למה כל הדברים האלה? עונים לו, עבדים היינו לפרעה במצרים. ויוציאנו השם אלינו משם וכו'. בסדר? עד כאן ברור? כן.
זה די מוזר.
הוא רעב מסכן.
אבל כאילו זה מין טריק כזה, או איזשהו... כאילו לא מספרים ישירות, זה הדבר המעניין.
רוצים שתהיה שאלה.
כבר אפשר היה להתחיל, אתה שומע ילד, עבדים היינו פה במצרים.
הוא לא רוצה לשמוע, למה שהוא ישמע? הוא רוצה לישון. כן? אבל אם מעוררים איזו שאלה, הוא רוצה לשמוע.
כן, השאלות זה על השולחן, כאילו מתניעים אותו עם הדברים שנמצאים על השולחן.
נכון. הוא מריח, הרי כתוב, הרשע, אומרים לו, אקהה את שיניו. מה זה אקהה את שיניו? אומרים לו, אתה רוצה, אתה מריח את כל הריח הזה שיש בה, מהמטבח שעולה? טוב, בוא נתחיל לדבר, כן? ואז מחכים, מחכים. מתי אוכלים כבר, כן? בואו. אבל במיוחד שבחוץ לארץ היו קוראים את האגדה בשתי שפות. בעברית ובשפה המדוברת של אותה מדינה. אז כל, היו מתרגמים, נכון? היו כאלה שהיו קוראים בעברית בלילה הראשון ובתרגום בלילה השני. אבל יש כאלה שקוראים את הכל ביחד. אמר לי פעם איזה שחקן כדורגל שאימו המרוקאית היא הייתה רגילה תמיד שהיו קוראים ביהודית ערבית גם כן, וזה היה מעריך מאוד. הוא אמר לי, כשעכשיו אנחנו קוראים רק בעברית, הוא אומר, מה, כבר הגענו לאוכל? אז אבל הרשע אקהה את שיניו. הוא רוצה להישאר, הוא רוצה לאכול. טוב, אבל כל בנים דבר מאוד מעניין. אין לימוד בלי שאלה מקדימה. דבר מאוד מוזר. כן? כמו שאתה אומר, אדם רוצה, הנה, אומר, יש לי הרצאה בנושא פלוני, גידול חסה בשטחים. אז מי שרוצה בא ושומע, מי שלא רוצה לא בא ושומע. אבל כנראה האסטרטגיה שהתורה מדברת עליה היא כזאת, שאם אין שאלה, אין תשובה. כלומר, אי אפשר לתת תוכן שאיננו בא לענות על איזושהי דרישה. זה דומה לדבריו של אפלטון. אפלטון אמר שהתמיהה היא ראשית הפילוסופיה. אז גם בצורה זה כך, התמיהה היא ראשית לימוד התורה. בלי תמיעה, אין מה לדבר. עכשיו, מה שקצת מטריד אותי כאן, אם זה נכון... זה משהו גאוני. עכשיו, אם בעמוד 10 נמצאת התשובה לשאלה של הילד, נכון? הוא שאל 4 שאלות, מה פתאום אוכלים מצות, למה מרור, למה שני טיבולים, למה מסובים? יש את השאלה, איפה התשובה? אמרנו, בעמוד 10, עבדים עידו לפרעה במצרים. אתם רואים כמה שהקטע הזה הוא קטן? 10 שורות, נכון? עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאים משהו משם, בית חזקה וזרוע נטויה, ואילו להוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי היינו בנינו בנינו, ובני בנינו ושעבדים היינו לפרעה במצרים, ואפילו כולנו חמים, כולנו בנים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מסביב לספר יציאת מצרים, וכל המרבה לספר יציאת מצרים, הרי זה משובח. טח, נגמרה האגדה. פתאום, אם תסתכלו בעמוד 11, כנגד 4 בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, חכם מה הוא אומר? ויש לו שאלות. עמוד 12, רשע מה הוא אומר? יש לו שאלות. תם מה הוא אומר? יש לו גם כן שאלות. ושאינו יודע לשאול, מלמדים אותו לשאול שאלות. ואז מה עונים לו? בעמוד 12, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. המבנה של ההגדה נראה אבסורדי לחלוטין. בהתחלה, 4 שאלות, תשובה, עבדים היינו. אחר כך, 4 שאלות של חכם, רשע, תם ושנודע לשאול, ותשובה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זה לא מובן. תשים את כל השאלות ביחד ואת כל התשובות ביחד. ולמה בכלל שתי תשובות שונות? עבדים היינו ומתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. למה? פעמיים. מובן את השאלה שלי? לא.
זה האפשרויות של הרוח האנושי גישות שונות לאותו הדבר.
יפה. זאת אומרת שיש פה בעצם שתי אגדות שונות. יש שתי אגדות של פסח. על מה זה מבוסס מה שאני אומר לכם? במשנה נאמר שהמגיד, כשהוא עונה לילד, מתחיל בגנות והוא מסיים בשבח. מהי הגנות ומהו השבח? נחלקו חכמי התלמוד בדבר. יש מחכמי התלמוד שאמרו שהגנות זה לספר שהיינו עבדים. וממילא מהו השבח? ויוציאנו השם אלוהינו משם. שיצאנו. אבל יש דעה אחרת בתלמוד, שהגנות היא שהיינו עובדי עבודה זרה, היינו עובדי אלילים, והשבח לפי זה קרבנו המקום לעבודתו. זאת אומרת, יש בעצם פה שתי גישות לגבי מהות יציאת מצרים. האם זה לאומי או דתי? יש אגדה לאומית ויש אגדה דתית. עכשיו, בתקופת התלמוד, ההגדה הייתה יותר קצרה. היו משפחות שבהן היו עונים לילד עבדים היינו לפרעה במצרים. והיו משפחות שהיו עונים לילד מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. כלומר, היו משפחות לאומיות והיו משפחות דתיות. רק אחרי התלמוד, בתקופת הסבוראים, כלומר במאה השביעית לספירה, החליטו לאחד את האגדות ביחד. אבל נשארו פה השרידים של שתי קבוצות שונות של שאלות. יש השאלות של מה נשתנה שהם היו הקדמה לתשובה של עבדים היינו, ויש השאלות של 4 בנים שהם הקדמה לתשובה של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. לפי זה מובן עוד משהו. תסתכלו בעמוד 11. אני יודע שזה הרבה... עבודה פיזית קשה, המעבר הזה מדפים לדפים, מדף לדף.
מעבדות.
כן. אבל תראו, מה כתוב בקצת אחרי ההתחלה של עמוד 11. ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, כנגד 4 בנים דיברה תורה. מה זה המשפט הזה, ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה? זה ברכת התורה. מתי אומרים ברכת התורה? לפני שלומדים. ואם כן, היה המקובל במקדם, שכאן היו מברכים ברכת התורה, כי זה לפני הלימוד. אבל מה עם כל הקטעים שקראנו לפני כן? זה מהאגדה אחרת. פה מתחילה אגדה שנייה, שמתחילה עם ברכת התורה, של ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעם ישראל, ברוך הוא, ויש לנו כתבי יד עתיקים של האגדה של פסח, שפה הייתה מופיעה ברכת התורה, כלשונה, כמו שאומרים אותה בבוקר, הייתה מופיעה כאן. מובן? זאת אומרת שיש פה ממש שתי אגדות. אגדה לאומית ואגדה דתית. מה הגאונות של עם ישראל? שהוא חיבר לטקסט אחד שתי אגדות שונות.
הם לא מספרות אותו דבר?
לא. אגדה אחת סיפרה, עבדים היינו ויוציאנו. אגדה השנייה אמרה, עובדי עבודה זרה ועכשיו קרבנו. זאת אומרת
שהיו
אבותינו, כן, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. זה שתי אגדות שונות. כן, בבקשה.
כל הרבה סיפר ביציאת מצרים, הרי זה משובח לפי האגדה הלאומית.
כן.
אבל בליל הסדר, אף אחד מאיתנו לא באמת סיפר ביציאת מצרים, כי אנחנו לא זוכרים שום דבר.
נכון, נכון, נכון. באמת זה תמוה מאוד. כן. אני עוד מעט אתייחס, אני לא אתייחס לזה היום, כי היום אנחנו מתקרבים למבזק, אבל אני מתכוון לדבר על זה. כן? זאת אומרת, ברור שאנחנו נדבר על זה. אבל קודם כל תבינו שיש פה שתי אגדות. והגאונות של עם ישראל היא החיבור של שתי האגדות. כן, מה אתה אומר?
אז איך הם הסתדרו בין המשפחות, אם היו חתונות בין שני הגרסאות, מה הם היו עושים?
אבל הם רבו על הבורקסים עוד לפני זה. כן, מה יגישו ופה ושם, כן, וכמה אורחים שלי ואורחים שלכם וזה, זה היה להם כבר מספיק על מה לריב.
אז איך הם בכל זאת החליטו, לפי איזה אגדה ללכת בסדר עצמו?
רבע עוף או בורקס. כן, זה השאלה. כן, מה אתה אומר? כן, את?
אני לא יודעת מה הקשר בין השאלות שהילד שאל לבין האם זאת אגדה לאומית או...
השאלות הן אותן שאלות. לא, זה שזה
בנשת...
לא, זה לא אותן שאלות, אבל זה בכלל לא משנה.
ממתי קולים את האגדה הזאת?
אז זה מה שאני התחלתי להסביר. התחלתי להסביר שבזמן התלמוד היו שתי אגדות, ובזמן הסבוראים אחרי התלמוד ייחדו את זה לאגדה אחת. כן, עכשיו... מה הקשר בין מה נשתנה לבין אגדה לאומית, לבין ארבע הבנים, לבין אגדה דתית? פשוט, ארבע הבנים זה כנגד ארבע הבנים שדיברה תורה. ואילו הלאומית היא שאלות על האוכל, על מה שיש בשולחן. נכון?
אז למה האוכל שייך ללאומית?
כי בשביל מה יש מדינה? כן, מה אתה אומר? זה נשתכח לגמרי. אבל אנחנו נסביר את ה... אנחנו פשוט נלמד את זה שורה שורה, כולל השאלה היפה ששאל הבחור שם. הרי איך אפשר להרבות לספר ביציאת מצרים? הרי אין לנו מסורת משפחתית. כיצד להרבות לספר בדבר הזה? בסדר? כל השאלות האלה, ועוד רבות כמוהן, בפעם הבאה. שלום.